עכשיו מצטרף אלינו פרופסור נחמן אש, עד לאחרונה ראש חטיבת הבריאות במכבי שירותי בריאות. שלום לך.
שלום וברכה.
היום גם באוניברסיטת אריאל חבר סגל בכיר במחלקה לניהול מערכות בריאות. והבוקר שתאמנו את הרעיון, נזכרתי כמובן שהיית גם קצין רפואה ראשי בצהל, אבל עוד לא ידעתי שנדבר על הסיפור הזה שחושפת קרמלה מנשה, סיפור בעיניי גדול ומקומם, ומכיוון שאתה איתנו ואתה שומע עכשיו רק את רסיסי המידע, אני אבקש בכל זאת איזושהי תגובה ממך, מה אתה חושב על ניסוי כזה? אני אתן לך את הפרטים במשפט אחד. צהל לוקח נתונים חסויים של חולים, חיילים, חולים בקורונה, מעביר אותם לחברות פרטיות, כדי שהחיילים האלה ישתתפו בניסוי שקשור בקורונה, מבלי לבקש את רשותם של החיילים, מעביר את הפרטים האלה, אותם, אותם נציגי חברות פונים אל החיילים כדי שישתתפו בניסוי. עד כמה זה בסדר לעשות דבר כזה?
בצהל יש פקודה מאוד ברורה, פקודת מטכ"ל, שעוסקת באיך לבצע מחקרים רפואיים בהשתתפות חיילים. אני מכיר את הפקודה לא רע, כי בניתי אותה בעקבות הלקחים של אירועים קודמים כשהייתי קצין הרפואה הראשי. ובפקודה הזאת נאמר בצורה ברורה איך מגייסים חיילים למחקרים, איך מקבלים את הסכמתם. זה תהליך מאוד ברור ומסודר. מה שמתואר על ידי כרמלה מנשה, הכתבת שלכם, הוא לא הולם את מה שכתוב בפקודה. אי אפשר להעביר פרטים של חיילים לחברה חיצונית כדי שתבוא ותגייס אותם למחקר. זה צריך להיות מנוהל אחרת לגמרי, לקבל את הסכמתם של החיילים קודם לכן על השתתפותם למחקר, ואז אפשר להעביר את הפרטים שלהם בהתאם למה שהם הסכימו. אז זה נשמע לכאורה מנוגד לפקודה הזאת וחמור מאוד.
אז תגובתך בעניין הזה שאתה שומע עליו ממש כאן לראשונה. עכשיו בואו נלך למצב הקורונה הכללי, אולי בסוף נחזור עוד לצבא, כי גם שם יש חולים רבים. המספרים, פרופסור אש, הולכים וגועים מדי יום ומדי שבוע, מספר המתים והחולים והחולים קשה. הסגר הזה הוא הדבר הנכון לעשות אותו, והוא מספיק הדוק, כמו שזה נראה. זה הדבר הנכון?
אני חושב שבמספרים האלה, שבאמת לא שיערנו שנגיע למספרים כאלה, הם עצומים, אין ברירה אלא לקיים סגר בצורה אדוקה. כשאני אומר סגר בצורה אדוקה, היא מניעת התקהלויות ומפגשים שבהם יכולה להיות הדבקה, ואת זה צריך לעשות באמת בכל הכללים של לקבוע שדברים כאלה לא קורים, לא מתקהלים ולא נפגשים. מצד שני, כמובן ככל שניתן, לאפשר למשק לעבוד. אני חושב שלאור הניסיון לעשות את זה בדרך כזאת שראתה את החשיבות של המשק בצורה ששמו את זה כמרכיב העיקרי, זה לא הצליח, ולכן אני חושב שאין ברירה אלא לקיים סגר עדוק למשך תקופה של מספר שבועות, כדי שנראה שמספר חולים ירד. אי אפשר להמשיך לנהל את המדינה עם כמות כזאת של חולים, עם מספר כזה של חולים.
מישהו אמר לי, והוא בתחום הרפואי הוא לא רופא, שאולי במצב הזה כבר, שכל אחד מחמישה או שישה אנשים חולה מאלה שנדבקים, ובוודאי יש הרבה נדבקים שלא הולכים, הרבה נדבקים שלא נבדקים ואנחנו לא יודעים עליהם, שיכול להיות שצריכים לפתוח את הכל, וכבר חיסון העדר יעשה מעצמו, שהוא כבר בכל מקרה במספרים האלה נעשה. יש איזה היגיון בדבר הזה?
לא. ראשית, אנחנו רחוקים מאוד מהמספרים שנדרשים לחיסון עדר. כדי להגיע לחיסון עדר מדברים גם בעירון מוגבל, לא באמת יודעים, מדברים על זה ש-60% מהאוכלוסייה צריכה להידבק, מדובר על מיליונים של נדבקים בישראל, 6 מיליון נדבקים. אנחנו רחוקים מאוד מהמספרים האלה. יש מחיר לדבר כזה, כדי לעשות דבר כזה. המחיר הוא יהיה כמובן הרבה מאוד נפטרים. אנחנו לא רוצים להגיע למספרים האלה של אנשים שימותו מהמחלה אם נפתח את כל המשק או נתנהג בצורה כזאת שלא נגן על עצמנו, אז יהיו הרבה מאוד נדבקים יהיו הרבה מאוד אנשים שימותו, ונשאלת שאלה גדולה מאוד אם נגיע או לא נגיע לחיסון עדר. החיסון צריך להיות מוקנה כנראה מפיתוח של חיסונים, שאני מקווה מאוד שיגיעו מהר מאוד, ואז נוכל להגיע לחיסון כולל, חיסון ברמה גבוהה מאוד של אוכלוסייה, בלי לשלם את המחיר הזה של אנשים שימותו.
אתה עד לאחרונה ממש תפקיד, נוסעת תפקיד בכיר מאוד בקופת חולים מכבי, היית מאוד קרוב לדברים, לקבלות החלטות, בטח בתוך טיפול בקהילה. הדברים מנוהלים כמו שצריך, כמו שאתה מסתכל על זה היום מבחוץ, ועד ממש לא מזמן מבפנים. ניהול המאבק במגפה הזאת מתנהל על ידי המדינה כמו שצריך?
אני חושב שאפשר לשפוט לפי התוצאות. התוצאות הן רעות מאוד. את הגל הראשון ניהלנו בצורה סבירה, והגענו באמת לרמה מאוד נמוכה של תחלואה, ומאוד מאכזב היה לראות ההתפרצות של הגל השני, כאשר לא הצלחנו ברמת המדינה להתמודד עם ההתפרצות של גל כזה. יש מדינות שגם בהן היה גל שני, אבל הם הצליחו להתמודד איתם לא רע, כמו אוסטרליה וניו זילנד. וזה מאכזב מאוד לראות עכשיו את ההתפרצות הזאת, שהיא הרבה יותר גבוהה מאשר היה בגל הראשון. ולכן בוודאי שאי אפשר להגיד שזה מנוהל בצורה טובה.
מה צריך לעשות עכשיו אחרת? סגר הרי לא יהיה עד בכלל, ואחרי הסגר אפשר לחזור לאותם מספרים, אם הכל ימשיך אותו הדבר. מה צריכה להיות ההתנהלות של המדינה כרגע בימי הסגר, גם באכיפתו, ואחר כך באופן שונה?
ההתנהלות בזמן הסגר צריכה להיות מאוד נוקשה בהיבט האכיפתי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, למשל, את מה שקורה לפי הפרסומים במגזר החרדי. אי אפשר להפריד את המגזר החרדי ולהגיד, הסגר יתנהל בצורה אדוקה בכל המקומות האחרים ושם לא. זה יעלה לנו במחיר גם של חולים שם, אבל גם של חולים בשאר מגזרים, וגם של חולים קשים גם שם וגם בשאר מגזרים. אז בוודאי שצריך לאכוף את הסגר בצורה הכי שאפשר. ואז להתחיל לצאת מהסגר בתורה דרגתית, איטית ומחושבת. תוך כדי זה שכאשר מגיעים למספרים קטנים יותר של חולים, אז אפשר לנהל את התהליך של קטיעת שרשרות ההדבקה בצורה טובה יותר. היום זה לא מעשי. היום אין לנו מספיק, לא אנשים שיודעים לעשות חקירה אפידמיולוגית, זה לא נעשה בזמנים הנדרשים. אפשר להתמודד עם אלפי חולים. שיהיו, אני מקווה, מאות חולים, אז יהיה אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב. ולכן הרעיון הוא סגר הדוק, הורדת המספרים, ואז ניהול טוב של תהליך של קטיעת שרשרות ההדבקה.
פרופסור נחמן אש, ראש חטיבת הבריאות עד לאחרונה במכבי שירותי בריאות, היום באוניברסיטת אריאל וקר פארק, כבר אמרנו, תודה רבה ושנה טובה לך.
בבקשה, שנה טובה ובריאה.
תודה.